אנחנו חוזרים בפרק ז' של יהושע.
מעלו בני ישראל.
כן. פסוק הפרשה, פרקים ז' ח' עוסקים בשתי פרשיות שקשורות אחת עם השנייה. הראשונה זה החרם של אחן. אני מציע לך, אם אין לך ספר, פשוט תחפש באינטרנט, תגיע לזה גם כן. תכתוב יהושע פרק ז'. המעילה של אחן שלקח מהחרם, זה פרק ז', ומה שקרה בעקבות זה. פרק ח' זה הטיפול באחן. אז פרק ז'. כמו שאנחנו זוכרים, יהושע גזר חרם על יריחו, שלא יהיה, שיהיה אסור לקחת מכל מה שיש שם, הכל קודש לשם. דיברנו פעם שעברה על הסיבות לחרם הזה. הסיבות לחרם הזה, למה באמת יהושע גזר כזה חרם, דיברנו על זה פעם שעברה, וכבר הזכרתי ברמז שהקדוש ברוך הוא לא אהב את החרם הזה. החרם הזה, אבל לא אמרתי למה, ולא הכנסתי לפרטים, היום אנחנו נדבר על זה. יהושע גזר, אחרי שהוא כבשו את יריחו, שכל מה שיש ביריחו הוא חרם, הוא שייך לשם. ואסור לקחת ממנו. רק לבית המקדש. בוא נראה מה קרה. פסוק א'. וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי, ון זבדי ון זרח, למטה יהודה מן החרם, ויחרף אדוני בבני ישראל. כבר רואים פה דבר מאוד 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 מעניין. הפסוק הזה כבר יש בתוכו איזו סתירה פנימית. הוא פותח במילים, וימעלו בני ישראל מעל בהשם. מי מעל? בני ישראל. מילה אחרי זה אומר, לא, 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 לא בני ישראל. בחורצ'יק אחד, אחן, בן כרמי, בן זבדי, בן זרח, למטה יהודה, איזה בחורצ'יק אחד. הוא לקח מן החרם. אז את אומרת שהמעילה הפרטית הזו של אחן,
מושלכת על עם ישראל.
מושלכת על עם ישראל. אגב, בן זרח הכוונה היא זרח בן יהודה, כן? ליהודה היו שני תאומי יהודה, היו זרח ופרץ.
כן.
בן זרח, כן? אז זו מעילה שהופכת, למרות שהייתה מעילה פרטית, היא נחשבת למעילה ציבורית.
כללית.
למה? אנחנו רואים מתנידה. בכל אופן, כעת, הפסוק עוזב את זה, וישר עובר לדון בהשלכות. לחזור לחרם זה רק בפרק הבא. למה שקרה כאן. כעת, אנחנו עוברים לנושא של כיבוש העי, העיר השנייה שאותה מנסה יהושע לכבוש, אחרי יריחו. ניסיון כושל. נפילה. בואו נראה. פסוק בייס. וישלח יהושע אנשים מיריחו היי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל ויאמר עליהם לאמור עלו ורגלו את הארץ ויעלו האנשים וירגלו את האי. ישנה עיר שנקראת עי שנמצאת על יד בית אבן מקדם לבית אל. יש דעות, כאן נדבר על, יש דעות שבית אבן נמצאת מזרחית לבית אל, ויש אחד ההסברים מחזל, בירושלמי כתוב, שבית אבן ובית אל זה אותו עיר. בית אבן מקדם לבית אל, הכוונה, היום אנחנו קוראים לזה בית אבן, בעבר זה נקרא בית אל. איזה בן אדם יקרא לעיר שלו בית אבן? אבן זה עניין של הפך הטוב, נכון? כוונה, בית אבן, אבן זה חטא. איך קוראים לעיר בית אבן? איזה מין שם מוזר זה. א' ו' ו' נון.
אבון, לאבון.
לא, אבון זה בעין.
אבון
זה
עם עין.
אבון עם עין.
אבון עם עין.
אבן זה כמו איש אבן, יעזוב רשע דרכו, ואיש אבן מחשבותיו.
עם א', עם א'.
איש אבן זה איש של תככים, של מזימות, של דברים לא טובים.
כופר.
כופר?
כופר.
אבן זה, זה, זה רוע. לא שם מילה אבן. שרוצים להגיד, גם רוצים לפעמים להתייחס לכפירה, כי הדבר לא טוב, קוראים לזה פועלי אבן. פועלי אבן. זה באלף, זה לא בעין.
זה באלף.
אז איזה מין שם זה לעיר, בית אבן? אז חזל אומרים בירושלמי, לא, זה בית אל. אלא שבית אל של יעקב אבינו, כן, ויקרא שם מקום בית אל, מקום קדוש. אבל יעקב אבינו לא גר שם הרבה מאוד שנים. מי שנמצא בשטח זה אנשים כנענים, והם הפכו את המקום הזה לבית עבודה זרה. אז לכן קראו לזה בכינוי בית אבן. זה היה בית אל, מקדם לבית אל, מקדם לא מזרחית, מקדם פירושו בעבר. קודם לכן זה היה בית אל, ועכשיו זה בית אבן. בכל אופן, אז על יד בית אבן, מקדם לבית אל, איך שלא נקרא לזה, ישנו עיר שנקרא, ישנה עיר שנקראת אי. יהושע שולח אנשים מיריחו. יריחו חורבה, לא? איך הוא שולח אותם מיריחו? אבל יריחו חרבה, הוא החריב את יריחו. אז הפירוש הפשוט הוא ליד יריחו, בגלגל. הגלגל זה על יד יריחו. אבל הפירוש היותר מעמיק הוא מתוך הניצחון אל יריחו, מתוך מצב יריחו, שכזו הצלחה גדולה, אומר, או, נמשיך הלאה. התחלנו עם, ביידיש אומרים, ברגל ימין בשעה טובה. יש כזה ביטוי ביידיש, נכנסים לחדר איחוד לפני אחרי חופה, אז אומרים לחתן, תיכנס ישון, תכניס קודם כל את רגל ימין. ואומרים לו, מדרך תפוס מתמז לדקשו, ברגל ימין בשעה טובה. תיכנס ברגל ימין בשעה טובה, נכון? אז היית ברגל ימין בשעה טובה, היינו ביריחו, אז מיריחו שולח מרגלים אל העי, הכל באווירה מאוד אופטימית, כן? הוא אומר להם, תעלו, תרגלו את הארץ. רשי אבל בפשט לומד שבית אבן ובית אל זה שני מקומות, זה לא אותו מקום, בכל אופן. חוזרים המרגלים וגם הם פסוטים, יש להם בשורה טובה, פסוק ג'.
זה המרגלים של אותם ראשי שבטים שהוא שולח אותם?
לא, 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 לא. לא.
אז מי אלים אותם מרגלים?
חזר לא אמרו לנו. לא יודעים. וישובו על יהושע.
רגל גם נקרא נשמה.
מה זה?
רגל גם נקרא נשמה.
אוקיי.
אחרי מובד, שמה עולה, 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 הרגל, עוד באתם קודם רגל, עולה עם רגל. זה אותו דבר.
אוקיי, כן.
לפי רש"י,
כן.
הכוונה כאן מקדם זה מקום שהוא לפני בית אל.
אמרתי, שרש"י בפשט אומר, לא כמו הגמרא, אמרתי.
מקדם, הכוונה לפני.
לפני, לפני הכוונה מזרחית ל. אז איפה זה, אגב, איפה זה, אתם, בואו, מכירים את הארץ, כן? איפה זה בית אל?
רמאללה.
רמאללה, צפונית לרמאללה, נכון? זה לא בדיוק שם, בית אל. באותו איזו.
אז רגע, הייתה יהיה קדושה בית אל?
סוג של, כן. גם בהמשך, יש לנו הרבה סיפורים בית אל. בית אל זה עיר שמילאה אותנו. יש לנו איזשהו יחס מעניין לבית אל, כי בית אל הייתה מקום פולחן. אחרי זה, כאשר הגיע ירובעם בן נבט, בהמשך, אז הוא הקים שם את העגל, היו שני עגלים, עגל בבית אל ועגל בדן. עכשיו העגל בבית אל, חייבים לדעת ולהבין שהעגל בבית אל הוא לא היה עגל לעבודה זרה. ירובעם לא הביא את עם ישראל לעבודה זרה.
אז מה היה?
עבודת השם. ירובעם לא...
הוא אמר עבודת השם, אבל זה...
לא, מי שהכניס לעם ישראל לעבודה זרה, את הבעל היה אחאב.
נכון.
ירובעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל בעצם התנתק מבית המקדש ויצר פולחן לשם אלוקי ישראל בבית אל. זאת אומרת, עבור המון יהודים בית אל היה מקום פולחן לקדוש ברוך הוא. מקום קדוש כביכול. יש דעות מחלוקת שלמה האם היה איזושהי קדושה בזה. למשל רואים, אנחנו כל הסרטים נושא אחר, אבל ככה רק בשביל להשלים את העניין, את הקשר המבלנטי שלנו עם בית אל, מגיע אליהו הנביא, אתם מכירים איזה מפטרה שפשט כתיסה. מגיע אליהו הנביא, מעמד אליהו בהר הכרמל. אומר לקדוש ברוך הוא, את מזבחותיך הרסו. אומר לקדוש ברוך הוא, החריבו את המזבחות שלך. שואלים כולם, מה זה מזבחות? מי נגע במזבחות? מישהו נכנס למישהו נסע לירושלים לפגוע במזבח שנמצא בבית המקדש? הרי מדובר פה על תושבי, זה היה בהר הכרמל, בצפון. אזור שלא היה להם בכלל גישה לירושלים, זה היה מלכות ישראל, לא מלכות יהודה. אז אומרים שהכוונה היא למזבחות שנעשו לקדוש ברוך הוא מחוץ לירושלים, שזה עשו. אבל אליהו מתלונן את מזבחותיך הרסו. מפה לומדים שמזבח שלא נעשה לשם, שנעשה לשם גם אם הוא היה אסור שהוא יעשה, יש בו איזושהי קדושה. אז בית אל באמת זה מקום מעניין, מקום מורכב, יש לנו כמה סיפורים עם בית אל. לפני גם פסל מיכה עמד בבית אל תקופה מאוד ארוכה. המקום הזה היה מקום בעייתי, לככה ולככה, מקום עם המון מאוד אמוציות, עם הרבה מאוד אמוציות. בכל אופן, הלאה. פסוק ג'. וישובו ליהושע, ויאמרו אליו, על יעל קולם, כאלפיים איש, או כשלושת אלפים איש, יעלו ויקו את הרי, אל תיגע שמה את קולם, כי מעט אימה, מי אימה אמו? אי, הנה יש, תראות. 2,000 לוחמים, 3,000 לוחמים, סיימו את הסיפור. עכשיו, חז"ל אומרים שיש פה טעות. מה הייתה הטעות? מה הם אומרים לו? תעלה שם 2,000-3,000 איש. ומה עם יהושע? יהושע מבין שהוא לא צריך ללכת, אז הוא לא הולך. יהושע פה עשה טעות כי הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא הבטחה, יהיה עמך. אם אתה מגיע, יהיה עמך, אבל הוא לא הגיע. אני אומר להשגחה העליונה, משמיים סובבו, משיב חכמים אחורה, הקדוש ברוך הוא רצה להניש את עם ישראל, זאת אומרת שאנחנו כבר נראה. אז לכן סובבו שיהושע בעצמו לא יבוא.
ולמה הוא לא הלך?
הקדוש ברוך הוא דאג שיתבלבל, שלא יבין את העניין, כי הוא רצה להניש. ויעלו מן העם שמה כ3,000 איש, וינוסו לפני אנשי האי. בומבה. עם ישראל מגיע 3,000 איש, בפועל הוא הלך על המידה היותר גדולה, ואיך שמגיעים לאי, יוצאים אנשי האי לקראתם והם בורחים. תחילת נפילה ניסה, ברגע שהיה פה כזה, זה רגע, רגע מביש. הניסה, עוד לפני המפלה, בפסוק הבא, עצם הניסה שהם ברחו במלחמה, זה כבר פדיחה.
זה אנשי ישראל ברחו.
כן, כן. ויקום מהם אנשי האי, כ36 איש, וירדפו לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבבם, ויהי למים. מה קורה פה? מאז ועד היום אגב. נפלים 36 לוחמים, פשטות. לא אומר, תיכנס לפרטים של הפסוק. אני חושב שכל פעם שיוצאים למלחמה, לאבד 36 לוחמים, זה סיכון מחושב. לא? במלחמה, 36 לוחמים, זה לא נעים, אבל זה סיכון מחושב. יודעים, כשאתה מכריז על מלחמה, יש בתיק של כיבוש עזה, שכם או דמשק, אתה יודע מראש שהולכים ליפול כך וכך אנשים, נכון? זה המשמעות של מלחמה. מה הבעלה הגדולה? ויהי מסלב לבב כל העם, ויהי למים.
36
מתוך 3,000. כן. מה זה כלום?
אחוז.
אבל הם לא היו רגילים עליו. תמיד היו רגילים שהם מנצחים,
אחרי יריחו.
הדכדוך הנפשי.
הסיפור הוא, אגב, מאז ועד היום, אנחנו לא יכולים לסבול אפילו הרוג אחד. זה כזה קטע טבע של יהודים, רק יהודים. כשהרוסים יצאו מול הנאצים, הם איבדו מיליונים, ולא אכפת להם בכלל.
אסור היה לסגת, מי שהנסוק היו יורים בו.
כן, גם מי שנתקע בתוך בליטה, כן? כמה סיפור, בליטת קורסק. כן. אנחנו, אגב, היה פעם סיפור ש... זוכרים לפני כמה שנים שפוטין ארגן לנו לקבל את השרידים של לוחמי סולטן יעקוב?
כן,
הם קיבלו את זה. איך קיבלו את ה... למה פוטין דאג לנו? היה פגישה בין ביבי לבין פוטין. בעקבות כמה עניינים שפוטין היה צריך להחזיר טובה לישראל. איזשהו עניין מסוים כנראה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היו הפרטים שם, לא מסרו לנו. ופוטין שואל את ביבי, מה אתה רוצה? אז ביבי אמר לו את הלוחמים של סולטן יעקוב. אז הוא שואל אותו, מה מדובר?
מה זה?
אז הוא אומר לו, שרידים של לוחמים שלפני 40 שנה נלחמו ונקברו במקום, ואנחנו רוצים קשר. אז פוטין אומר לו, כמה לוחמים מדובר? שלושה לוחמים מדובר. שלושה לוחמים? אני שואל אותך מה אתה רוצה, אתה יכולת להגיד לי, תיאום, השגת כוחות, אני חושב כל כך הרבה דברים. מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, שלושה לוחמים, תן לי שרידים של הגופות שלהם?
זה רק מראה כמה
יקר. אומר לו, ברוסיה הרי אין דברים כאלה. אומר לו, אתה יודע מה זה עליי? עכשיו מה אתה רוצה? הוא כל כך התפעל, ולא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. סטלין הרי שלח מיליונים למוות, בלי חשבון, בלי מצמץ. כמה אנשים, פוטין שלח למוות, עזבו את סטלין. כן? באמת, 36 איש אצלנו זה לא דבר פשוט. עכשיו, בואו כבר ניכנס פה לפרטים. אז יקום מהם אנשי האי כ36 איש וירדפו לפני השער עד השברים. אומרים חז"ל, מה זה עד השברים? מסבירים? עד ששברו אותם. לא נקודת ציון, שברים. כלומר, מהשער של העיר, רדפו אחריהם עד השברים, עד שעם ישראל נשבר. ויקום במורד, הרד"ק כותב שאי הייתה על אי, על ההר. במורד זה היה בירידה, יקו 36 איש. המספר של 36, מה הרמז בו? אז חז"ל אומרים לנו שזה לא היה 36.
זה היה אחד.
תניה אומרת הגמרא, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, 36 ממש דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, וכי נאמר 36? ולא לא נאמר אלא כי 36.
כי?
כתוב כי 36. אני לא מבין, אם אתה אומר לי כי 35, אני מבין, זה מספר עגול. להגיד על מספר מדויק כמו 36 כ, זה מוזר. נכון? אומר לו רבי נחמיה, חייבים לומר שיש פה איזשהו קאץ', כי 36. הכוונה היא נהרג אחד. אלא זה יאיר בן מנשה, ששקול כרובה של סנהדרין. 36, מה המשמעות של המספר 36? בסנהדרין יושבים כמה?
23.
סנהדרין גדולה.
70.
70, 70. אתה צודק, יש 23, אבל סנהדרין גדולה 70. כמה זה רוב?
36,
זה יותר מ-35, יפה. יאיר בן מנשה היה אדם מאוד מאוד חשוב. יאיר, כתוב בחז"ל, יאיר בן מנשה ומחיר בן מנשה נולדו בימי יעקב. כן? גם, כן, שיעקב אמר, גם בני שילשים ילדו על ברכי יוסף, גם בני יאיר בן מנשה, הוא ראה את יעקב אבינו. איך הוא שרד את הגזרת 40 שנה קוד בדור? והם לא ידעו דרכי, כן? אם יבואו אל המנוחתי. אז יש דעה בגמרא שגזרת מיטה במדבר הייתה רק מגיל 20 עד גיל 60. מי שעבר את גיל 60 יכול היה לשרוד את המדבר. ומכיוון שיאיר בן מנשה יצא ממצרים בין 200, יותר מ-200, כן, 200. יצא ממצרים,
אבל לא ראית גיל 60.
לא ראית יעקב, ראית יוסף. אבל הוא ב-180 בטח יכול היה לצאת. זאת אומרת, שהוא יצא אחרי גיל 60, הוא לא היה בכלל הגזרה. מדובר פה באחד מזקני עם ישראל, אדם מאוד 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 חשוב. חוץ מזה, קראנו בפרשת מטות, ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חוותיהם, ויקרא להם חוות יאיר. שיאיר בן מנשה כבש חוות בעבר הירדן, המזרחי. זאת אומרת, הוא היה בן אדם מאוד 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 חשוב. זאת אומרת, הוא היה דמות מאוד רוחנית. אחד מזקני הדור, שעוד הכיר את השבטים, את יוסף הצדיק. הוא נחשב כרוב סנהדרין. הגמרא אומרת, נולדו בימי יעקב, כן? והוא היה גדול בתורה. לוחם האזפנים, הוא היה חלוץ, שנאלץ להילחם על הארץ. היה גיבור ישראל. וכאשר אנחנו מדברים על נפילה שלו, זה לא סתם נפילה, זה חתיכת דבר, כן.
אנחנו, לפי מה שאני יודע, אולי אני טועה, דור המדבר, לא הגיע לארץ ישראל.
שאלתי ועניתי.
שנייה. כן. מלבד כלב ונפוגע ביושב בנו.
אז אני עניתי, שאלתי ועניתי. אמרתי שזה נכון. אמרתי שהגמרא שואלת את השאלה שלך. ועונה שגזרה שלא ייכנסו לארץ ישראל היה רק על יוצאי צבא. מגיל 20 עד גיל 60. מי שיצא ממצרים מעל גיל 60 כן יכול היה להגיע לארץ ישראל. ככה כתוב בגמרא. זה באמת, בדרך כלל לא, אומרים מגיל 20, נכון? אתה רואה? הוא היה יהודי מאוד מיוחד. בכל אופן, אבל זה לא באמת מפלה. נפל חייל אחד, במקרה חייל חשוב מאוד. אבל האפקט הוא חזק. ויהי מסלב אב העם ויהי למים. איזה ביטוי, אה? ויהי למים. הלב של העם נהיה מים.
ושהכל כנגד אחד הזה דגי, כמו נגיד מרן עובדיה, החיים כנגד.
כן, נכון.
כמו אלפים.
כמו של כן, כן, כן. רובה של סנהדרין. זאת אומרת, הפחד והכאב והפניקה שתפסה את עם ישראל
מורל.
לא הייתה בגלל הנפילה. הייתה בגלל, כמו שמשה הזכיר מקודם, היה פה צניחה חופשית. ממעבר הירדן וכיבוש יריחו בדרך ניסית למלחמה טבעית. במלחמה טבעית לא לזה נכנסנו לארץ. הרי מה הבטיחו לנו? שהמלחמה לא תהיה טבעית. וזאת אומרת, זה לא רק נפל פה מישהו, זה לא האבל על הנפילה. זה השם נטש אותנו. אנחנו לוחמים כמו כל הלוחמים, וגם לנו יכולים חלילה להיות הרוגים. וזו מחשבה מבעטת מאוד. מחשבה מאוד מאוד מפחידה. אנחנו כמו כולם. בסדר, שיקול, אמרנו.
אתה הולך אגב מאחור עד כבר,
כאילו, אתה יודע. כן, כן, כן. איפה זה ה-I, אז יש, זה נמצא בימינו, מזהים את זה עם מקום שנקרא דיר דיבואן, שזה מזרחית לכביש 60. קצת לפני בית אל, אחרי רמלה. טוב. מפה, שאנחנו מבינים את הפחד הזה הגדול, שהשם נטש אותנו, זה לא הנפילה, זה שהשם נטש אותנו, אפשר להבין את הפסוקים הבאים. תקראו איזה, תראו איזה, איזה פאניקה פה קורית. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון אדוני עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו עפר על ראשם, ויאמר יהושע אדוני אלוהים, למה העברת עבר את העם הזה את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו, ולו עלנו ונשב בעבר הירדן, בי אדוני מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו, וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמחה גדול. יהושע פה פורץ בצעקות חריפות. אין הרבה טקסטים חריפים בתנ״ך כל כך כמו המשפט הזה. אהה! השם אלוקים, למה עבר עבר? למה עברת אותנו את הירדן? והוא גם אומר, למה הקשבנו לך? למה עברנו?
כי הוא לא יודע מה
עברנו. הוא פה מגיע ואומר לקדוש ברוך הוא, שימו לב לטיעונים של יהושע, יהושע לא מפחד. הוא נעמד מול הקדוש ברוך הוא, אומר, לא היינו צריכים להקשיב לך. למה אנחנו לא נשארנו מעבר הירדן?
זה אותם הדיבורים כמו במדבר.
כמו במדבר אצל משה רבינו, או יותר חריף. והוא תלמיד של משה רבינו פלוס, עם תוספת.
העם צעק.
פה יהושע צועק.
פה יהושע צועק.
יהושע צועק, הוא קורא את השמיים. הוא אומר, איך יכול להיות לו שנפל מישהו? שימו לב מה הוא אומר, איך יכול להיות שהפך ישראל עורף לפני אויביו? איך יכול להיות מציאות כזאת? שעם ישראל מפנה עורף לאויביו. בורח. קודם כל, הוא לא מפחד לדבר. הוא לא מפחד לדבר מול הקדוש ברוך הוא בצורה הכי חריפה.
השם מבטיח להם.
כן, כן, כן. הגמרא אומרת... נכון? הגמרא בסנהדרין אומרת, אמר רב נחמן אמר רב, מהו שכתוב במשלי, תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה הזאת. תחנונים ידבר רש, הרש,
אני,
הוא מדבר בתחנונים, פליז. השיר מדבר הזאת, הוא מגיע ודופק על השולחן, נכון? אז אומרים, מה זה, מה הכוונה, תחנונים ידבר רעש, והשיר יענה הזאת, אומרת הגמרא, אומר רב נחמן, תחנונים ידבר רעש זה משה. שהיה צריך לבקש רחמים על ישראל, היה מדבר בלשון רכה. והשיר יענה הזאת זה יהושע. יש רבי מאיר אבולעפיה, היה מגדולי הראשונים, יש לו פירוש חשוב מאוד על סנהדרין, שנקרא יד רמה. והוא כותב, למה יהושע נקרא השיר ומשה רעש? אומר, כי משה כל הזמן היו ניסים על ידו, הרבה מאוד ניסים. אז הוא הרגיש שהתמעטו זכויותיו. וכל מיני תחושה שלא לא באמת מגיע לי. יהושע אבל הגיע על בסיס המון הבטחות. יהושע הגיע, הוא רק התחיל. הוא קיבל המון הבטחות. הוא אומר, סליחה, הבטחת לי. איפה? משה רבינו כל פעם צריך לבקש מחדש. יהושע אומר, הבטיחו לי, כל כך הרבה פסוקים בתורה, חזק ואמץ, חזק ואמץ. מה? איפה זה? תפרע את הצ'ק. מכאן, אומר 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 שמה רשי על המקום, ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן. הוא מסביר רשי דברי הגמרא, הלוואי שהועלנו לישב ולא לעבור את הירדן, משמע שטוב היה לנו שלא לקיים את מצוותיך שאמרת לנו קום עבור את הירדן. איזה מילים, דיבורים לא פשוטים. רבותינו אומרים שהוא היה יותר חריף משה רבינו. גם משה אמר למה ראות על העם הזה, כמו שאומר שהזכיר, ורק יהושע העיז להגיד, יותר טוב היה לא לקיים את הציווי שלך. צד שני, אבל, אנשים מאוד מפחדים בדיבורים כאלה, אבל אין פה מילה אחת של ביקורת על יהושע, להפך. יהושע הוא המנהיג שאין עליו שום ביטור בשום ביקורת. ככה צריך לדבר. ככה צריך לדבר. מה פירוש? צריך לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולטבוע את זכויותיהם של ישראל. וזה, הדיבורים האלה הם דיבורים של אמונה. הם דיבורים שנובעים מתוך אמונה. הוא מבין גדלות השם, שפלות האדם, והוא נאבק עבור עם ישראל. הוא פותח ואומר, אדוני, השם אלוהים, כן, השם, השם, השם אלוקים, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מתוך כך, יש לי טענה? כן.
אולי לא מתוך אמונה בלבד, אלא גם מתוך
חוסר
הבנה של כל התמונה
בכללותה.
למה? לפני זה, יהושע יודע שאלוהים אומר, אם שמוע תשמעו, אז זה אומר, זה מותנה.
ליהושע לא היה תנאים.
זה מותנה. אם אני, הקדוש ברוך הוא מפנה עורף לעם ישראל, אם הוא לא שומע...
זה, אתה צודק, אבל אם אנחנו מנסים לראות מה חז"ל, אתה צודק.
הם שרים מהדרך הזאתי,
אבל הם לא שרו.
הם לא שרו,
הם כולם מושמעים ליהושע. יהושע לא יודע מהסיפור של...
אחד מהם חטא.
כן, קודם כל, לבוא ולומר שכשבן אדם אחד חוטא כל העדה צריכה לסבול, זה חידוש גדול מאוד מאוד מאוד.
לא, אלא אם כן התעלמו.
אבל לא התעלמו, אף אחד לא ידע מזה.
לא, התעלמו מהמעשה הזה, אולי לא נתנו יד, אבל...
אף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא ידע מזה. אנחנו נראה אחר כך, אף אחד לא ידע מהסיפור הזה. זה היה בסודי סודות, אנחנו נדבר על זה. היה בסודי סודות. יהושע מגיע ואומר, הוא לא חושב, זה הנקודה. אנשים שמפחדים לטעון טענות כלפי הקדוש ברוך הוא, בסתר ליבם יש להם פחד שהקדוש ברוך הוא לא יהיה לו מה לענות. הרבה פעמים, הרטוריקה של אנשים שאומרים, גדולי ישראל האמיתיים, למשל אחרי השואה, הגיעו לקדוש ברוך הוא בטענות. למה ראות על העם הזה? אברהם אבינו, בסיפור סדום, אומר לקדוש ברוך הוא, השם אהב תספה צדיקים רשע. משה רבינו, גדול המאמינים, ראש האמנה, מגיע לקדוש ברוך הוא ואומר,
למה
ראות על העם הזה? למה זה שלחתני? וגם יהושע. זאת אומרת, אלה שמפחדים, הם חסרים באמונה. מי שבאמת מאמין, איפה רואים את זה? אם יש כזה מושג בהמון מקומות, אני לא יודע, אני פרסי, פרסים מאוד מכבדים אנשים אחרים, נכון? מאוד מאוד מכבדים. הם לא אף לא נגידו לך במילים, בפרצוף מילה קשה, נכון? תמיד דברו איתך בצורה מאוד מאוד ידידותית ומאוד נחמדה, נכון? למה? כי הם לא באמת פתוחים איתך. אם אתה פתוח באמת עם מישהו, אתה יכול להגיד לו גם ביקורת. אם אתה באמת בוטח במישהו, אתה מספיק חופשי להגיד לו ביקורת. אם אתה רוצה לא להלבין את פניו... כשאתה יושב עם חברים טובים, חברים טובים, אתה לא מפחד להגיד את האמת. מה זה חבר טוב? חבר טוב זה מי שאתה יכול להגיד לו, פישלת, נחלחת.
שיודע לקבל את הביקורת.
יודע לקבל את הביקורת. למה עכשיו? לא, לא שהוא ידע לקבל את הביקורת. שאתה תהיה מספיק אמיץ לתת לו את הביקורת. כי למה אתה נותן ביקורת? אתה נותן ביקורת מתוך אמונה שאנחנו לא נעזוב אחד את השני. מתוך ידידות אמת אפשר לתת ביקורת. אם מישהו לא ידיד, הוא לא ייתן ביקורת. איך תמיד פעם איש אחד היה בית כנסת, אהב מאוד להיות חזן, כל היום אהב להיות חזן. אז הוא חוזר הביתה ואומר לי, אשתו, הגבאי ניגש אליי ואמר לי שאני מתפלל נורא והיום, וזה כמו צרצר, וזה נורא והיום. אשתו אומרת, תמיד האישה אומרת את האמת, אבל אל תיקח אותו ללב. הגבאי, מה הוא מבין? הוא אומר מה שכולם אומרים. אבל לגופו של עניין, תמיד אנשים יגידו לך, תשמע, אני אומר לך את הביקורת הזאת, אנשים אחרים לא יגידו לך, נכון? כשבן אדם אומר לך כזה משפט, הוא אומר לך, הוא רוצה להביע ידידות. זה לא כואב, זה לא נעים. אבל אמר שלמה המלך, נאמנים נעתרות נשיקות שונא. נאמנים פיצי אוהב. אם אתה חבר שלי, תגיד לי שאני מסריח. אם אתה חבר, למה? לא רק כי אתה רוצה את חוותי, גם כי אתה רוצה את חוותי, אבל לא רק. כל המשחק של הלא נעים מגיע ואומר, אנחנו לא חברים באמת. אתה לא בוטח בחברות שלנו. איזה ילד יכול להתווכח עם אבא שלו? ילד שמרגיש שאבא שלו אוהב אותו בכל מצב.
ושהוא גם מאמין...
שאבא שלו אוהב אותו בכל מצב. מי שחושב שאבא שלו לא אוהב אותו בכל מצב, אם יש מתח, עם אנשים שאין לך היכרות מספיק קרובה איתם, אתה מאוד נזהר, אתה כאילו אתה הולך על ביצים, לא להגיד מילה, כן להגיד מילה, נכון? גם עם הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. מי שמפחד לומר לקדוש ברוך הוא, זה לא מתאים. ומי שלא מאמין מספיק בקדוש ברוך הוא. רק משה רבינו, יש מכתב של הרבי לאלי ויזל. אלי ויזל כותב לרבי מאוד חריף על השואה.
רודף הנאצים.
לא,
אלי ויזל.
אלי ויזל הוא לא?
לא, 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 לא רודף הנאצים, לא.
סופר שואה גדול, מאוד.
שימון ויזנטל היה רודף נאצי. כן.
אלי ויזל כתב מאוד מאוד חריף כלפי הקדוש ברוך הוא. מכתב שלו, אחר כך הוא כתב לרבי מכתב. הרבי ענה לו, קשר ארוך עם הרבי היה לו. הרבי אומר לו, תדע לך ששאלת צדיק ורע לו, שאלו רק מאמינים. מי שלא מאמין לא מעז להעלות את השאלה הזאת על שפתיו. מי שלא מאמין, הרבי אומר לו, אברהם אבינו, משה רבינו, מי שלא מאמין, יהושע עומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר, אתה הכתובת שלי. אני לא שואל איפה נכשלתי בריגול, אני לא שואל, אולי הגיעה לאינפורמציה לא נכונה, אולי ארגנתי את הצבא לא נכון, כל השאלה אני לא שואל. אני יודע שאתה עשית לי את זה. אומר, אני יודע, אתה הכתובת. ואני בוטח בך ששלחת אותי ואתה מאמין בי. ואתה הבטחת לי. אז אני מרשה לעצמי לדפוק על השולחן ואומר איך דבר כזה קורה. אם הוא לא היה מספיק מאמין, סוכח לדבר. איך אתה מדבר? כן? מי שמאמין באמת לא מפחד לדבר בצורה חריפה. עוד נקודה, יהושע משתמש פה בכמה כלים. הכלי הראשון...
לא, אבל יש גם קטע זה של טק, לא להבין.
אתה רואה? אתה רואה? אתה רואה? פה אנחנו מכירים את יהושע. כן, זה ענווה. אגב, זו ענווה. זו ענווה. זו ענווה. ענווה זה לא להגיד קטונתי. ענווה זה לבוא ולהקריב את עצמך בשביל האמת. מה אתה אומר?
כל עניין זה שלא להבין פנים, זה גם כן אולי... רוצים להגיד טק ותקטן לא לפגוע.
את מי לא להבין, איך נובע פה לפגוע? אתה אומר בין אנשים?
כן.
לא צריך להיות ברבים? אני גדלתי במקומות, אני יודע, זה אחר כך היה לי מאוד קשה פה להתרגל לחיים בחולון, אולי עד היום לא התרגלתי. כשאמרו אחד לשני תעמד בפרצוף.
איפה?
איפה שאני גדלתי.
בבת
חב"ד. בבת חב"ד. אמרו אחד לשני תעמד בפרצוף. אני, מאז שאני ילד קטן, אני רגיל, אם יש ביקורת, אומרים אותה. ככה גדלתי בין החברים שלי בישיבה, כסחים לך את הפרצוף, הם חברים אמיתיים.
לתקן.
כן, אומרים לך בפרצוף. מה אתה מבלט את המוח, מה אתה עפה לעצמך? אומרים לך בפרצוף את האמת. אתה יודע שזה חבר אמיתי, הוא לא אומר לך את זה מתוך חשבונאות. חבר שלך. יש גמרא בתענית שאומרת ככה. הכלי הראשון שיהושע השתמש בו פה, זה ויפול יהושע על פניו. מה זה? זה כלי של תפילה. מה זה אומר? זה אומר שבן אדם כאילו אומר, כשאדם נופל על פניו, ויפול יהושע על פניו. יתפלל, יש כל מיני טכניקות של תפילה, יש ויפרוס את כפיו לפני השם, נכון כתוב על שלמה המלך, משה רבינו. ראיתי בדיוק אתמול, שם ראיתי, אתמול ראיתי, בשבת ראיתי, האיחוד עולה והיעבץ על פריסת כפיים, למה מתפללים היום בפריסת כפיים? רואים כבר, ויפרוס כפיו אל השם, והרבה מקומות כתוב. יש האיחוד עולה מאוד ביעבץ בהקדמה לסידור שלו. למה לא משתמשים בטכניקת התפילה הזאת? לא מעניין, אבל נפילת אפיים, יפול על הרצפה, ישכב על הרצפה, נפילת אפיים, זה כתוב אצל משה רבינו, יפול משה על פנה, וגם פה אצל יהושע. עכשיו, הגמרא אומרת שזו טכניקה מאוד מסוכנת. הגמרא אומרת מסכת תענית, ומופיע בשולחן ערוך, בהלכות נפילת אפיים, אמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן נענה כי יהושע בן נון, שנאמר, ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? ואת הגמרא אומרת שרק ליהושע היה מותר לעשות דבר כזה, ליפול אפיים. למה? אז רש"י מסביר שם, וזה נותן פה הבנה בכל הסוגיה, רש"י מסביר שם, כשבן אדם נופל אפיים, נשכב על הרצפה, אומר לקדוש ברוך הוא, בן שלנו, זה או הכל,
או כלום.
זאת אומרת, הוא מגיע, זה מסירות נפש. כתוב בתניא גם, שנפילת אפיים נהיה של מסירות נפש. אומר לקדוש ברוך הוא, גם אנחנו, כשאנחנו עושים אפיים, אנחנו לא נשכבים על הרצפה. ספרדים, לא נופלים אפיים, רק אומרים את המזמור של נפילת אפיים, מלך השם נפשי ישא. אשכנזים כן נופלים אפיים, אבל אומרים מזמור אחר, כי הם מפחדים להגיד את המזמור הזה. מחב"ד גם נופלים אפיים וגם אומרים את המזמור הזה, של מלך השם נפשי ישא. אז כתוב שצריכים עוד להיזהר שאומרים את המזמור הזה. יש סכנה גדולה. לכן אשכנזים לא אומרים אותו.
עושים ככה.
אצל אשכנזים עושים ככה, כן. יש בזה סכנה גדולה.
למה?
אם אומרים את זה לא מילה במילה, כי ברגע שמגיעים לנפילת אפיים, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, מלך נפשי ישא, תעשה איתי מה שאתה רוצה. ואתה יודע, לפעמים, זה לא רק איום. אתה אומר את זה ברצינות, אז זה כפשוטו. אלך השם נפשי ישא. אז אצל יהושע זה היה ממש נפילת אפיים. אנחנו רק לא כיסה את הפנים, הוא לא עשה כמו שאנחנו עושים. הוא נשכב על הרצפה. ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, או שאתה עונה לי עכשיו כאן במקום, או שאתה מחסל אותי. אני לא מוכן, מפה, אני לא מוכן להתקדם. כמו אצל, אתה יודע, אצל הפולנים, שמים את המפתחות על השולחן, כל חמש דקות. זוכרים את בן גוריון, כל יום היום שם את המפתחות על השולחן? כן! אבל הוא חיכה שיבואו יחזירו לו את המפתחות, נכון? יהושע הוא לא היה ליצן. יהושע מגיע ואומר, רבי אשר אלו, אני לא מתכוון, זה לא תפילה עכשיו, זה לא איזה משהו נחמד. אני לא נחמד היום. או שאתה מחסל אותי, או שאתה עונה לי. זה פירוש ויפול יהושע על פניו. כתוב בגמרא אסור לעשות את זה, רק ליהושע מותר. כי יהושע ידע שקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו. כמו שאמרנו מקודם, זה אמון. לומדים מזה הרבה דינים? למשל, אנחנו יודעים אפילו בימינו, יודעים שלא אומרים, לא עושים נפילת אפיים, אלא במקום שיש ספר תורה. נכון? מאיפה לומדים את זה? מפה. כתוב ויפול יהושע לפני השם. לפני ארון השם. לא עושים נפילת אפיים כשאין ספר תורה. אומרים את המזמור, אבל לא מורידים את הראש.
לא
מורידים את הראש. עוד דבר, כתוב שבני ישראל... מה בעצם הוא אומר? עכשיו, אצל האשכנזים, מה אומרים בנפילת אפיים?
מתי מורידים את הראש? בתחנון?
בנפילת אפיים, כן, בתחנון. אצל האשכנזים אמרתי שנופלים אפיים אומרים מזמור אחר, מה אומרים? ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמה ויד אדם עלי פולה. אותו אלמנט כמו פה. אומר, ריבונו של עולם, אתה רוצה להרוג אותי, תהרוג אותי בעצמך, אל תשלח את החבר'ה מהעיל. זה בעצם התפילה של יהושע.
זה מראה האמונה האבסולוטית.
אמונה עצומה, כן. אתה רוצה להרוג אותנו, תהרוג אותנו, אבל למה אתה שולח את אנשי העיל? זה לא נעים, זה חילול השם. שוב פעם, הזעקה היא לא על עצם הנפילה, אלא על שקדוש ברוך הוא עוזב אותנו כביכול, ויש פה טבע. שימו לב, עוד דבר כתוב שיהושע והזקנים העלו עפר על ראשם. מה זה העלו עפר על ראשם? אז כתוב במדרש, הזכירו זכותו של אברהם אבינו שאמר, ואנוכי עפר ואפר. העלו עפר על ראשם, הוא, בואו נחזור רגע לעפר. מי זה עפר? זה אברהם אבינו. מה קשור אברהם אבינו? מה קשור פה אברהם אבינו? אברהם אבינו נכנס לארץ לפני 400, לפני 500 שנה, לפני 450 שנה, כן? פרשת לך לך, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, נכון? ואיבן אברהם מזבח, איפה הוא בונה מזבח?
בארץ.
איפה? ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני עד בארץ, ויראה השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, כן. ואיבן שם מזבח לשם הנראה אליו, ויעתק משם הארה מקדם לבית אל, ויתה עולו בבית אל, ויתה עולו בית אל מים והעי מקדם. ואיבן שם מזבח להשם, איפה זה שם? באי.
ארמיה?
איי, באי. כתוב בפסוקים פרשת לך לך, שאברהם אבינו כבר בנה מזבח באי. העיר
הזאת
הייתה קיימת. כן, זה 400 שנה בסך הכל, 450 שנה.
כבר הוא הכשיר את זה, הכשיר.
אז אברהם, כתוב גם ברש"י שם על המקום, שלמה הוא בנה מזבח באי? התפלל על עוון האי. אברהם אבינו כבר התפלל על המצב הזה, כשמיד שקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, לזרעך אתן את הארץ הזאת, מיד אברהם אבינו הוא אומר, כן, 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 אני יודע, אבל יהיו גם בעיות בדרך, והוא הולך להקים מזבח בעי. כעת יהושע והזקנים מעלים עפר על ראשם, ובן שלנו, אברהם אבינו פה עבד קשה כדי שאנחנו לא ניפול. איך דבר כזה קורה? כמו שכתוב ככה בחז"ל, כתוב במדרש, הפסיקתא. בפרשת לך לך, בית אל מים והעי מקדם, אמר רבי אלעזר, אלמלא הקדים אברהם תפילתו בין בית אל ובין העי, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. כלומר, יש לשון דבר משונאיהם של ישראל, זה לשון נקייה, כוונה אל עם ישראל. דכתיבה יקום מהם אנשי העי, אלא שזכות אברהם עמדה להם. שעיינו דכתיבה יערוך שהוא אכל לו וצר וכל מאמצי כוח. מפה לומדים עוד דבר, במדרש שלמדנו. אמר רבי יוחנן, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. לא צריך להתפלל אחרי הצרה, צריך להתפלל לפני הצרה. איפה רואים את זה? שאברהם אבינו התפלל מראש על העי, ואלמלא היה עושה את זה, אז היינו בבעיה גדולה. כמובן שיש פה עוד מסר חזק, שכל הזכות של עם ישראל, היו לו עפר על ראשם, מגיעים ואומרים, לא אנחנו, לא בזכותנו, אלא בזכות אברהם אבינו. אז מה הטיעון המרכזי של משה יהושע? הטיעון המרכזי שלו זה חילול השם. מה הוא אומר? בואו נסתכל עוד פעם במילים של יהושע. בי השם מה אומר? וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונשא בו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול? זה מזכיר את טענת משה רבינו ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור מבלתי יכולת השם, כן? חילול השם. חז"ל אומרים בירושלמי, בתענית, רבי שמעון בן לקיש שומר בשם רבי ענאי, שיתף הקדוש ברוך הוא שמו הגדול בישראל. משל למלך שהיה לו מפתח של פלמנטריה קטנה, סוג של אוצר קטן. אמר המלך, אם אני מניחה כמות שהיא, היא עבדיי, אלא הרי אני עושה השלשלת. שאם עבדה השלשלת, היא מוכחת עליה. אם תאבד, ימצאו את זה דרך השלשלת. כך אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מניח את ישראל כמות שהם, נבלעים בהם בין הגויים. אלא הרי אני משתף שמי הגדול בהם והם חיים. מה איתה מה? וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול שהוא משותף בנו? מיד ויאמר השם אל ישוע קום לך. תקום, העמדה, הטענה הזאת היא שעם ישראל הם לא רק עם ישראל. יש בתוך עם ישראל את הקדוש ברוך הוא. כשעם ישראל לוקה, מי עוד לוקה כביכול? אמו אנוכי בצרה, זה גם הקדוש ברוך הוא כביכול. אז אומר יהושע, זה בעצם פגיעה בכבוד שמיים, לא רק בנו.
גם זה סוג של איום, להבדיל אלפי הבדלות, על הקדוש ברוך הוא. אם שמנו יקרת...
אז גם שמך יקרת, כן. ויאמר יהושע אדוני אל יהושע, קום לך. למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרן, וגם גנבו וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. כבר נדבר על כל הגמים האלה, יש פה חמש גמים, כן? ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם, עורף יפנו לפני אויביהם, כי היו לחרם, לא אוסיף להיות עמכם, אם לא תשמידו החרם מקרבכם. ברוך אומר ליהושע, מה שנקרא, כמו בין חברים טובים, את האמת הפרצוף, מה אתה צריך? חטא ישראל! וגם, 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 כן? חטא ישראל, וגם עברו את בריתי, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. כמה חטאים יש פה, כבר אנחנו ניכנס לפרטים. ואני אומר לך, שכל מה שעניין זה לא יסודר, אני לא איתכם. תגיד, מאוד מאוד חריף פה. קום קדש את העם, ואמרת, התקדשו למחר. כיחו אמר אדוני אלוהי ישראל, חרם בקרבך ישראל, לא תוכל לקום לפני אויביך, דסיכם החרם מקרבכם, ונקרבתם בבוקר לשבטיכם, והיה השבט אשר כדנו אדוני יקרב למשפחות, למשפחה אשר כדנו אדוני תקרב לבתים, והבית אשר כדנו אדוני יקרב לגברים, והיה נלכד בחרם יישרף באש אותו ואת כל אשר לו, כי עבר את ברית אדוני וכי עשה נבלה בישראל. יש ברוך אומר ליהושע, חטא ישראל. חטא כללי. עם ישראל חטא. אומר לו, לקחו מאחרים ביריחו. ולכן ההשגחה עזבה אתכם. אתה צריך לקדש אותם מחדש, כי הם נהיו חולין. איבדו את הקדושה. יש ברוך אמר, כה אמר אלוקי ישראל, השם יהיה אלוקים שלכם, כשאתם תקדשו מחדש. לפני שניכנס לעניינים, קודם כל יש פה בסנהדרין, כתוב שיש כאן טענה כלפי יהושע. ויאמר השם אל יהושע, קום לך. אתה תקום כי זה הבעיה שלך. למה זה הבעיה שלך? אומרת הגמרא בסנהדרין, אתה גרמת להם שלא היה לך לאסור עליהם ביזת יריחו. אמרתי לכם שיש...
מותר היה להם?
לא היית צריך, לא. אחרי שיהושע עשה זה אסור.
לא.
אבל אתה לא היית צריך
לעשות את זה. אבל הוא עזר עליהם.
אדם צריך לדעת, מנהיג צריך לדעת, הורה צריך לדעת, מורה צריך לדעת. כשאתה אוסר משהו, אתה יוצר בעיות. ככל שאתה אוסר יותר, אם אני רוצה, שיטת חינוך היא, יש כאלה שחושבים שככל שאתה אומר יותר לא, אתה יותר מחנך. בטעות. כי ככל שאתה אומר יותר לא, אתה גורם לאנשים לעבור על דבריך. אתה משחית את הכוח
שלך. אתה גורם להם לרצות כן לעשות.
אתה צריך לדעת איפה להשתמש בכן ואיפה להשתמש בלא. לא, זה נשק מאוד מאוד מסוכן. משתמשים בו רק במקרים מסוימים. אם אני אגיד, אם אני לא אאפשר, ואני בעצם גורם לאנשים, בן אדם יעבור על דבר אחד, הוא גם יעבור על דבר שני, הוא ירגיש שהכל בסדר.
יעשה דווקא.
כן? עוד דבר. חזול אמרו, מה הפירוש, ואומר השם בן יהושע, קום לך, כמו שאתה אמרת, למה זה אתה נופל על פניך? אומר לו, הרי אמרתי למשה רבינו, אם עובר לפניכם עוברים, ואם לאו אין עוברים, אתה לא הלכת איתם. מה אתה רוצה? מה באמת הסיבה שיהושע לא הלך? הסיבה היא חטא חן. זה מה שגרם ליהושע לא ללכת, כן, זה כביכול שיבש אותו. שאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא שאומר ליהושע, חטא ישראל. למה אתה לא אומר מי חטא? תגיד. יהושע הוא נביא, נכון? תגיד ליהושע, חטא חן בן כרמי, בן, 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 בן זבדי, בן זרח. תנו רבנן, סנהדרין. בשעה שמע הקדוש ברוך הוא ליהושע, חטא ישראל, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי חטא? אמר לו, וכי דילטור אני מלשין? לך ואפל גורלות. זאת אומרת, יש כאן עניין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לגלות לשון הרע. לך תשיג את המידע לבד. לא אני אתן לך אותו. אני לא מלשן. אבל הוא עשה חטא, כולם סובלים. תעבוד קשה. אני לא מלשן. ומפה חז"ל אומרים לנו דבר מעניין, יש מדרש מעניין, שמספר שני סיפורים מאוד יפים כדי להסביר את זה. כתוב, יש מדרש שאומר ככה, כתוב שלא מעברים את השנה, אלא במזומנים לה. זאת אומרת, צריכים להיות מוזמנים יום קודם לעיבור השנה. עיבור השנה זה להוסיף חודש עם בית הדין הגדול. מעשה ברבי שמעון בן גמליאל שאמר, השכימו לי שבעה בעלייה. הוא סידר שבעו שבעה. תארגנו שבעה. הוא מגיע לעלייה, מגיע למקום שבו מתכנסים חברי בית הדין, והוא רואה שמונה. זאת אומרת, אחד מהם לא הוזמן. הוא אומר, מי שהגיע פה בלי הזמנה, שיצא. נעמד שמואל הקטן, ויצא. אומר, אני לא, לא, אני הגעתי בלי הזמנה, לא באתי לקדש את החודש, לעבר את השנה, באתי ללמוד, לראות איך עושים את זה. אבל אני לא חלק מהחבורה. אמר לו, שב, 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 שב. כולם, הלוואי וכולם היו כמוך, מעברים שנה. אלא שפשוט יש פה בעיה שלא מעברים שנה, אלא במזומנים לה, אין לי בעיה שתהיה נוכח. כתוב בגמרא, שמואל הקטן כן הוזמן. למה הוא אמר ככה? כדי לא לבייש את אותו אחד שלא הוזמן. ואז הגמרא ממשיכה עם עוד סיפור, החז"ל ממשיכה עם עוד סיפור דומה לזה. שפעם רבי ישב ודרש, ובאמצע רבי היה עשיר גדול, והיה מאוד מאוד אריסטוקרט מאוד, והיה רגיל לרמת חיים מאוד גבוהה. ובאמצע שהוא דורש, הוא מריח ריח חריף של שום. אז הוא אמר, מי שאכל שום יצא. קם רבי חייא ויצא. ראו שרבי חייא יצא. חייא היה גדול החכמים. יצאו כולם. למחרת, רבי שמעון בן רבי, פוגש את רבי חייא. אומר לו, אתה ציירת את אבא אתמול. אני חס ושלום, אני ציירתי את אבא שלך. עשיתי את זה, למה? כדי לא לבייש. יש שם מישהו שהיה קם ואמור לקום ולצאת, נכון? רציתי לראות, אמרתי, שאני מבטל את כל הדרשה, כדי שלא לבייש. מאיפה רבי חייא ידע את זה? מרבי מאיר. מה עם רבי מאיר? שפעם רבי מאיר נכנסה פעם באמצע הלימוד, כולם יושבים בבית מדרש, נכנסת אישה אחת וצועקת, רבי, אחד מהתלמידים פה, קידשני בביה. אני לא יודעת מי זה.
מה, היא לא ראתה?
מישהו פה נעשה איתי קידושין בביה, ולא כמו
שצריך. בביה, נו, כן? מה, היא לא ראתה?
נעמד רבי מאיר וכתב לה גט. כאילו זה היה הוא בעצמו. אז קמו כל התלמידים וכתבו לה גט. ככה, בין הגיטים, היה גם הגט של אותו בן אדם. רבי שמעון, רבי מאיר, איפה יודע? משמואל הקטן, מהסיפור הזה שדיברנו קודם. ומשמואל הקטן, איפה יודע? אז יש פסוק משכניה בן יחיאל בספר עזרא, שהוא אומר ליהושע, כולנו נשואים נשים נוכריות. הוא לא היה נשוא אישה נוכרית. ואיפה הוא ידע? מי יהושע? מה יהושע? שקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, אני לא אומר לך מי חטא. מפה כולם למדו שלא מגלים. כן.
אני אומר, כאן יש 2-3 נקודות, אני לא רוצה להראות את הציבור. אבל מצד אחד, הקדוש ברוך הוא עושה איפה ואיפה. איפה שמשה רבנו על הר סיני הולך לקבל תורה, כן אומר לו, העם חוטא למטה, יש לו כבר...
לא אמר לו, מי חטא?
לא, לא, אני אומר, ליהושע אומר, אתה הולך לחפש את עצמך לבד. אז אני שואל את עצמי, האם כל הסיפור הזה לא אמתלה כדי להביא איזשהו שיעור, גם הניבוד ליהושע?
ודאי שכן, וזה פה הנושא הבא. כל העניין הזה היה חייב לקרות, כמו כל הדברים בתורה. יש פה הרבה עניינים, אנחנו לאט לאט ניכנס אליהם, אנחנו נביא פרשת אחרי פרשה מרתקת. אבל קודם כל, לפני שאנחנו נתחיל להביא את העניינים שלה, מאוד פשוטה, באמת איש אחד יכתב על כל העדה תקצוף. היה צריך לפעול בו וגמרנו. אז חז"ל לומדים שזה קשור עם העניין של ערבות. שעם ישראל עבר את הירדן, הם קיבלו על עצמם, אמר רבי שמעון בן לקיש, בירדן קיבלו עליהם את הנסתרות. יהושע אמר להם, גם מה שהאדם עשה בסתר, כולם ערבים לו. זה הפירוש, כל ישראל ערבים זה בזה, יש איזושהי ערבות אמיתית עמוקה בין כולם. לכן חטא יחיד נחשב כמו חטא האומה. אגב, ביבנה, כתוב בגמרא בירושלמי, אמר רבי לוי, ביבנה הותרה הרצועה. מה הפירוש? ביבנה, אחרי חורבן בית מקדש השני, יצאה בת קול ואמרה, אין לכם עסק בנסתרות. כלומר, איש בחטאו יומת. הזכרתי לכם פעם, שאדמו"ר הזקן כתב פעם מכתב, היה עיר אחד שהיה מגפה. שאלו את אדמו"ר הזקן, סגולה, מה עושים עם המגפה? אז הוא אמר להם, ללכת לבית הכנסת, לפתוח את ארון קודש, ולהכריז, שכתוב בתוספות, שכתוב בירושלמי, שביבנה הותרה הרצועה. ואין לאף אחד עסק עם חטאים שמישהו חטא בשטר. ועל ידי הכרזה זו, הוא הבטל את הגזרה על עם ישראל. אבל בזמן יהושע עדיין היה. העניין הזה של ערבות הדדית, ואם זה נסיים, לומדים בספר חסידים, יש ספר חסידים, ספר שכתב רבי יהודה החסיד לפני קרוב לאלף שנה, כותב שכשאומרים וידוי, צריך להגיד את זה בשון רבים. חטאנו, שמנו, בגדנו, נכון? למה בשון רבים? אומר, לומדים את זה מכאן. חטא ישראל, כל חטא של מישהו זה בעצם קצת בי גם כן. והריזל מעריך בזה מאוד, שכל ישראל הם קומה אחת שלמה. אם יש חיסרון בפרט אחד, זה חיסרון אצל כולם. לכן, אומר שהריזל היה אומר, השם לא בגדנו לשון רבים, והיה מתקן אצל, בתוך עצמו את החלקים ששייכים ליהודי אחר. וככה היה פועל על היהודי האחר, שיהיה בו חזרה בתשובה. בעצם הצדק מעריך בזה מאוד, וכותב שרק שכל עם ישראל שלמים יהיה שלם השראת השכינה. כל אחד שהוא מגיע להתפלל, צריך להגיד לפני התפילה, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, להתחבר עם כל עם ישראל, כי אם הוא מחסיר מעצמו משהו מעם ישראל, אז חסר השראת השכינה. זה מה שקדוש ברוך אמר ליהושע. חסר פה השראת השכינה, אני לא יכול להיות איתכם כי חטא ישראל. חטא רק יהודי אחד, אבל הציור השלם של עם ישראל הוא פגום. כל מה שהציור השלם לא יהיה שלם, לא תוכל להיות השראת השכינה. טוב, אנחנו נמשיך את פרק ז' בעזרת השם ביום ראשון הבא.